אמן. שבת פרשת קורח, וגם ראש חודש תמוז. יהיה שיעור לעילוי נשמת כל הנפטרים, לעילוי נשמת רבי יונתן בן עוזיאל. רבי יונתן בן עוזיאל הקדוש הטמון בעמוקה. הרב עובדיה יוסף בן רעננה.
מרעננה.
מרדכי צמח בן מזל. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
תודה רבה.
לא נכנס לזה.
ויקח
קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. אנחנו שבת שעברה קראנו פרשת שלח לך. שבת מברכים חודש תמוז, ראש החודש יחול אם ירצה השם בשבת הקרובה. שבת יום ראשון, יומיים. אנחנו עוסקים במחלוקת עיקר הפרשה, או העניין הידוע יותר והמפורסם יותר מן הפרשה, הוא מחלוקת קורח בכל עזתו. וחז"ל כבר בערו לנו במספר מקומות כי אין המדובר במחלוקת בין משה לקורח. פה יש שלוש גישות בחז"ל. גישה אחת, גישת רוב הפרשנים, שבכלל לא מדובר במחלוקת בין משה לקורח, שלכן נאמר מחלוקת קורח וכל עדתו, לא נאמר מחלוקת קורח ומשה, שהרי במחלוקת תמיד צריך שניים, ומשה לא היה במחלוקת. אז גם אם קורח בא לחלוק, הוא לא מצא עם מי לחלוק. משה לא היה במחלוקת, לכן זה לא מחלוקת קורח ומשה, אלא מחלוקת קורח וכל עדתו. מבחינת משה העניין היה פשוט ביותר, לא היה עניין למחלוקת. מבחינת משה, מישהו שואל על הנשיאות, מישהו מעורר עניין, בוקר ויודע השם. הולכים לקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, המטה של מי יפרח, מה שהקדוש ברוך הוא פותר את העניין, זה מה שיהיה בבוקר. אם צריך למסור את המפתחות, אני מוסר את המפתחות והולך. זה מבחינת משה רבינו, בוקר ויודע השם. זה לא עניין למחלוקת. לדעת חז"ל, יש דעת האריז"ל, שהמחלוקת זה כן מול משה רבינו, והאריז"ל בכמה מקומות, גם בליקוטי תורה וגם בליקוטים, מביא אריכות בעניין הזה של הגלגולים של קורח וגלגול קין, והוא עקוף שבקין, ומשה זה גלגול הבל, והמחלוקת שם זה מחלוקת בכלל שהשורש של הנעוץ בקין והבל. זה מרתק לראות את המהלך שהוא עושה. הוא מוכיח שאם אתה מוריד ממשה הבל, משה 345, אם אתה מוריד הבל 37, אתה מקבל קורח. וכן, אז זו הדרך, אריכות רבה ויפה של כל הגלגולים, ואיך זה מסתנכרן, אפלה ופלא לכפתור ופרח. ויש גישה שלישית. טוב, אז לפי הגישה הראשונה לפחות, עוד לפני הגישה השלישית, השנייה הבנו, אריז"ל לא נעסוק בה היום, אני בסייעתא דשמיא הצלחתי לעצמי לא להיסחף לשם, למרות שזה נושא מרתק. אבל יש, לפי הגישה הראשונה, שאנחנו מדברים על מחלוקת קורח וכל עדתו, זה צריך להיות מובן שכולם היו אנשים גדולים, אבל כל אחד מהם, מה שרצה קורח לא רצו 250 מקטירי הקטורת, מה שרצה רצו 250 מקטירי הקטורת לא רצו דתן ואבירם, מה שרצו דתן ואבירם לא רצה און בן פלט. הם ביניהם היו חלוקים, כל אחד היה מונע מאינטרסים שונים. אנחנו היום נעסוק ברוב העניין, במה רצה קורח. לא מה רצו 250 מקריבי הקטורת, זה היה פלא גדול. 250 מקריבי הקטורת, דיברנו קודם בשיעור בדף היומי, שזה פלא עצום. הם הלא ידעו, 250 איש, אני עכשיו פותח סוגריים גדולים מהנושא, 250 איש ידעו שהם עכשיו נכנסים לאוהל, אחד מהם יוצא חי, כל היתר מתים. זה, לא יכול, זה יכול להיות אהרון יוצא חי, זה יכול להיות כל אחד מהם יוצא חי, אבל ברור שלא יוצאים 250 והולכים הביתה. אחד מתברר להיות הכהן הגדול, וכל היתר מתים. אימור של 1 ל-250 על החיים. זאת אומרת, זה אימור הפוך. זה 249 סיכוי שאתה לא יוצא, פתקים של מת, ופתק אחד של חי. והם מוכנים למסור את הנפש בשביל להיכנס לדבר הזה. זה לא דבר שאי אפשר להבין אותו כפשוטו. זה ברור שהדבקות שלהם, הרצון שלהם, להיכנס לרגע אחד לקודש, היה שווה את כל החיים. הם היו מוכנים למות בשביל רגע אחד של דבקות בקודש. עד כדי כך. לא, הפוך. חז"ל אומרים שהם היו, שכל העדה כולם קדושים, שקורח אומר כל העדה כולם קדושים, זה נכון. צריך להבין את זה. אני סוגר את ה... אם לא האמינו, בשביל מה הם לחלוק? לא, כל המחלוקת מתחילה מזה שהם מאמינים שזה תפקיד ניסה, רם בניסה. סוגר סוגריים וחוזר לנושא שלנו. גם קורח עצמו, חז"ל אומרים, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? קורח שגדול היה, קורח מנושאי ארון היה. קורח היה לא רק עשיר כקורח, והמציאו עליו, כן? כל מה שאנחנו אומרים עשיר כקורח, זה על קורח. שהיו לה 300 פרדות לבנות שנשאו רק את המנעולים של התיבות של האוצר שלו, של המפתחות. גם היה לו אוצרות. זה קורח. היה עשיר, היה גיבור, היה חכם, היה נביא, היה ראוי להיות נביא. מנושאי ארון, הוא היה נושא את ארון הקודש. ארון היה נושא את נושאיו. הנה חינם, מי שהתעסק עם ארון הקודש היה צריך להיות קדוש עליון. קדוש עליון. וכל השאלה שמתעוררת ושנעסוק בה בעזרת השם סייעתא דשמיא בדקות הקרובות אם רוצה השם, אז אנחנו מדברים על זה שנקודת המוצא היא שקורח היה גדול. קורח לא היה יחס שלום, לא טיפש ולא איזה קל דעת, אלא היה מבחירי עמך בית ישראל היוצאים ממצרים. צריך לזכור את זה. וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה, מקל וחומר בן בנו של קל וחומר, כשמדובר בקורח שמנושאי ארון היה. זה לא שפחה על הים, זה קורח. ברור שכמסתכלים על התגובה של משה רבינו לכל המהלך הזה שקורח מוביל, אז גם התגובה היחידנית של משה רבנו מלמדת אותם שמדובר במעשה מאוד מאוד קיצוני, במעשה מאוד מאוד מזעזע. כי התגובה של משה רבנו היא תגובה שמופיעה פעם אחת יחידה בכל התורה כולה, והיא שמשה לא מתפלל על קורח. הפוך. אני לא מדבר על העדה. ואחלה אותם כרגע שמדובר על כל העדה, אז משה עומד לפני הקדוש ברוך הוא אומר להם, האיש האחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, זה משהו אחר. אני מדבר על קורח עצמו. על קורח עצמו משה רבנו לא מתפלל. נהפוך הוא. אומר הספורנו, ברוך הבא, אומר קורח, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לקורח איני מוכל. אני לקורח לא מוכל. ולמעשה מה הוא אומר? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כיוון שזה קורח, זה עלבון, זה מעשה שבין אדם לחברו, ומעשה שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה לחברו, אני לא מתרצה לו, אל תמחל לו, אל תסלח לו. והאור החיים הקדוש אומר שנו, היו לקורח כל כך הרבה זכויות, אז שהזכויות תעמודנה לו, בסדר, הוא עשה, הוא עבר עבירה חמורה וכו', אבל יש לו עדיין הרבה מאוד זכויות, אז שהזכויות תעמודנה לו והוא לא ייבלע באדמה. אומר האור חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, אומר, היה צריך שמשה יתפלל תפילה מיוחדת, אני מיד מצטט לכם, רשמתי לעצמי את העניין הזה, בלשונו הזהב של האור חיים הקדוש, שמשה יתפלל תפילה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא לא יתחשב בזכויות של קורח. כדי שהעונש שלו יהיה מיידי. אומר האור החיים הקדוש כך, על פסוק ט"ז, על פרק ט"ז פסוק 15, אומר כך, הכוונה לצד שאין לך אדם שאין לידו מצוות ומעשים טובים, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ואפילו של רשעים, דכתיב כי אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא מדקדק. מה שמגיע מגיע, מגיע לך זכויות, יש לך זכויות, מגיע לך שכר, קח אותו. אין לי מושג. ואם תאמר, איך יבטל השם מידתו לאנשים ההם לעוות משפטם? אז אם תגיד עכשיו, קורח וכל הדתו, יש להם זכויות, דיברנו עכשיו כמה הם גדולים, נשיאים, מקרבי קטורת, קורח, עשיר, חכם, נבון, מנושאי ארון וכו'. אז איך הקדוש ברוך הוא יתעלם מהזכויות שלהם? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יתעלם מהזכויות שלהם? כי אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, מגיע להם זכויות, תן להם את הזכויות שלהם, תן להם את השכר. אומר האור החיים הקדוש, דע כי הצדיקים יש כוח בהם להבקיע, להפקיע, לקחת זכות הנמצאת לרשעים. יש לרשעים זכות, הצדיקים יש להם כוח להפקיע את הזכות הזו מהרשעים. והוא סוד צדיק מושל ביראת אלוקים. יש פסוק, צדיק מושל ביראת אלוקים. יש כוח באדם להפקיע זכותו ממנו מה שאין הקדוש ברוך הוא כביכול עושה. הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לקחת זכות מאדם. אם יש לאדם זכות, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לו שכר על הזכות. אבל אם בא צדיק ומתפלל ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני גוזר של האיש הזה, לא תתחשב בזכויות שלו. אז הקדוש ברוך הוא לא יתחשב בזכויות שלו. הוא מפקיע מיד אותו אדם את הזכות, והקדוש ברוך הוא לא נותן לשכר על הזכות הזו. עד כדי כך. סקובה קיצונית מאוד של משה רבנו. משה רבנו הוא סנגורם של ישראל, הסנגור האולטימטיבי. הם חוטאים במעשה עגל, הוא מוכן למסור את נפשו עליהם. זה דבר מאוד מאוד, צריך לעורר שאלה גדולה מאוד. מה משה רבנו רואה לנכון לייצר תגובה כל כך קיצונית על המחלוקת הזו, על מעשה קורח ועדתו? והתשובה נדמה לי שהיא ברורה. משה רבנו ראה במחלוקת הזו של קורח, במעשה קורח ועדתו, במחלוקת, את הזרע לכל המחלוקות, לכל המלחמות הפנימיות שיהיו ועדיין ישנם בעם ישראל עד היום הזה ועד בכלל, את הזרע לאפך השלום. כל משהו נגד השלום מתעורר במעשה קורח ועדתו, במחלוקת הזו. זה שורש לכל המחלוקות הרעות, השליליות, הלא טובות. אנחנו עברנו במשך שנים שיעור על כמה חשובה מחלוקת וכמה לא צריך להיבהל ממנה וכמה היא טובה, כן? זה כשאנחנו מדברים על איזה מחלוקת שהיא לשם שמיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים היא דבר מצוין. היא מפרה, היא אחד הגורמים הראשונים להתפתחות האנושות ולהתפתחות שלנו בכלל. אבל מחלוקת שאינה לשם שמיים, מחלוקת השלילית, השורש שלה הוא בפרשה שלנו, הוא בעניין הזה של קורח. המחלוקת הזו זרע לכל הפורענויות, היא מעוררת אצל משה את התגובה הקיצונית הזו, עד כדי כך שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תמחה להם, אל תמחה להם, אל תיתן להם שום שכר. זה צריך עונש מיידי, עונש מזעזע, עונש מרתיע. תפתח האדמה, תיברא בריאה, האדמה תפתח את פיה ותבלע אותם. זה מחזיקי המחלוקת השלילית. עכשיו צריך להידרש עוד פעם לשאלה, בין מי למי הייתה המחלוקת? כי אם זה במשה רבינו, אז לכאורה תגובה שלילית של, תגובה כל כך קיצונית שלו, אולי הוא נוגע בדבר. אולי הוא נוגע בדבר. אז אני רוצה השיעור הזה, יש כמובן תירוצים גם לשאלה הזו, אבל אני רוצה השיעור הזה בסייעתא דשמיא, להראות לכם פן אחר שראיתי שהוא מובא ויש לו בסיס, יש לו בסיס בכתובים, שהמחלוקת בכלל לא הייתה בין קורח למשה. משה, קורח לא חלק על נשיאותו של משה. קורח חלק, והמחלוקת הייתה בינו לבין אהרון הכהן. קורח חלק על אהרון הכהן. איפה אנחנו רואים את זה? יש פלא עצום שיש לתת עליו את הדעת ולשים לב אליו, משום שהוא הוא חמקמק, כמו דרכם של דברים יפהפיים בתורה, רעיונות נשגבים בתורה שהם חמקמקים, הם לא מעיינים, אם לא תופסים את הרגע, אתה עלול לפספס אותם. אנחנו מוצאים קנאה,
קנאה, זה אני חושב, הוא נגד משה לא ישיר, אבל אינדירקט, כי למה? כי זה משה שהוא
מינה.
איך אתה עושה זה למשפחה שלך?
אז אמרתי שיש בזה כמה דעות, ועכשיו אני עושה רק בדעה הזו, שמדובר בארון, אני אוכיח שמדובר בארון, בסייעתא דשמיא, אם נגזור השם בחיים טובים, אני אוכיח שזה מדובר במחלוקת בין קורח לארון. ונכון מה שאומר פה רבי יעקב, שאפשר להראות שזה גם מחלוקת בין קורח למשה, כמו שרבי יעקב הזכיר פה עכשיו, שהוא חולק על המינויים שמשה ממנה. אז אנחנו רואים, אבל אני חוזר לעניין הזה שצריך לשים אליו לב, אם אנחנו נפתח את פרשת בעלותך, הפסוקים הפותחים את פרשת בעלותך שעוסקים ב לא את פרשת בעלותך, את הקרבת הנשיאים, את הקורבנות של הנשיאים, אז אנחנו מוצאים שם ש עוד פעם, אם אנחנו פותחים את הפסוקים של פרשת, את הפסוקים הפותחים את פרשת בעלותך, אנחנו מוצאים שם של בעלותך את הנרות, זה אנחנו מוצאים שזה תגמול שאהרון הכהן מקבל על מה שבפרשת נשוא כל הנשיאים מקריבים והוא ושבטו אינם מקריבים, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אומר חלשה דעתו של אהרון, כמו שרש"י כותב שמה, חלשה דעתו של אהרון, נתקנה בקורבנות הנשיאים, אומר לקדוש ברוך הוא, למה לא אני? אומר לו הקדוש ברוך הוא,
שלך,
חייך, שלך גדולה משלהם. חכה, אני הולך לתת לך עכשיו מצווה, אצלהם זה זמני, זה חד פעמי, אני הולך לתת לך מצווה תמידית. מה? בעלותך את הנרות. בעלותך את הנרות. אתה תיטיב מדי יום את המנורה במשכן ואת המקדש עד סוף כל הדורות בעזרת השם. אין, גם שיבוא המשיח צדקנו, כהנים יטיבו את הנרות במקדש. יפה יפה, נכון? אז מי הראשון שנתקנה? מי הראשון שקינה? אהרון הכהן. אהרון הכהן קנה בנשיאים. בכל הנשיאים מקריבים כזה, השבט שלו לא מקריב, חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך. יפה. חלשה דעתו, זה צריך להבין, זה ביטוי חריף, חלשה דעתו. בדרך כלל שמופיע חלש בגמרא, לא עלינו, חלש זה מגיע לשכיב מירה. זה חולה קשה, חלש. חלשה דעתו, כן, חלש זה גוסס. חלשה דעתו, הכוונה שבאמת הוא היה בצער עצום, בצער קשה ביותר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מנחם אותו, חייך, אל תדאג, שלך גדולה משלהם, חכה תראה. והנה מגיע פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות, אתה מטיב את הנרות מעתה ועד עולם. נפלא מאוד מאוד מאוד. בראש פרשתנו מה קורה עם קורח? מה הוא ראה? מה קורח קרה? ומה הוא אומר? רש"י על המקום שנתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אהרון קינה וגם הוא קינה. זה קינה בנשיאים, זה קינה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. מה הייתה הקינה שלו באליצפן בן עוזיאל? זה אומר אחי אבא ארבעה היו. ככה אומר קורח במדרש, זה לשון המדרש. אחי אבא ארבעה היו. היה לוי, לוי היו לו שלושה בנים, גרשון, קהת ומררי. לקהת היו ארבעה בנים, אמרם, יצהר, הצעיר מי היה? חברון ועוזיאל. ואליצפן היה בן של הצעיר, של עוזיאל. אליצפן בן עוזיאל. עכשיו, אמרם הבכור, בן אחד שלו מלך, משה רבנו. בן שני שלו, כהן גדול, אהרון. עכשיו יש המינוי הבא, מי צריך לקבל? הבן של הבן השני. הבן השני זה יצהר. הבן שלו זה קורח. קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אז קורח היה בן יצהר. אז קורח אומר, עכשיו המינוי הבא צריך להיות למי? צריך להיות לי. פתאום הוא ממנה את מי? את אליצפן, הבן של האח הקטן, של עוזיאל. זה לא בסדר. אין סדר בדברים, צריך להיות בחירות, זה הולך לפי הבחירות, אני מקבל את זה, שזה הולך לפי הבכורה. הבכורים מקבלים יותר, פי שתיים, אין בעיה. משה וזה יהיו מאמרם שהיה בכור. אבל עכשיו הבן השני צריך לקבל את זה. מהבן השני זה מיצהר. מיצהר זה אני, קורח. מה פתאום נותנים לאליצפן? הוא נתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. מה השאלה של קורח? למה הוא? למה אליצפן בן עוזיאל? למה הוא? שאלה נוקבת, שאלה רצינית. אמרת בחירות לפי הבכורה, מקובל עליי, אז למה הוא?
מי בוחר אותו?
שורש...
מי בחר את עלי צפן? מי בחר את עלי צפן?
משה. שורש כל המחלוקות, כל המלחמות הקדושות, המזויפות, זה בקנאה. שורש כל המחלוקות וכל המלחמות המזויפות הקדושות כביכול, אבל זה קדושה מזויפת, זה בקנאה. הכל מתחיל שם. ורקב עצמות קנאה ורקב גימטריה קורח. זו המחלוקת של קורח ואהרון. שאלה, לכן כשמשה רבנו שואל את קורח ועדתו, ויקהלו על משה, אז מה אומר להם משה רבנו? ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם וכולי, אז מה אומר להם משה רבנו? ואהרון מהו? כי תלינו עליו. משה רבנו מזהה שהמחלוקת היא לא איתו. עם מי המחלוקת? עם אהרון. הוא שואל, ואהרון מהו? כי תלינו עליו. מה אתם רוצים מאהרון? והפתרון של המחלוקת מה הוא היה בסופו של דבר? הפתרון של המחלוקת זה שמכניסים את המטות, והמטה של מי פורח ומוכיח שהוא הכהן גדול? של אהרון. משה עומד כאילו מן הצד, הוא רק מארגן את ההגרלה, הוא לא חלק מהגרלה משה. לכן ממילא ברור שהמחלוקת היא לא על משה אלא על אהרון. ויותר מזה, תגובת הקדוש ברוך הוא, יש לו תגובה לשני המקרים. יש לו תגובה לקורח ויש לו תגובה לאהרון. אז אמרנו שהתגובה לאהרון כשהוא מתקנה, התגובה של משה, של הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיע את אהרון. חייך שלך גדולה משלהם, אל תדאג, אני עומד לתת לך שפע גדולה וכבוד עוד יותר ממה שיש להם. מרגיע אותו. תקנאי הזה הוא מרגיע, ותקנאי הזה שנקרא קורח בדיוק הפוך. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, יתבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. הוא אומר, תתרחקו ממנו, מהאיש הזה, מהקורח הזה, כי אני עומד עכשיו לחלות אותו. איך לחלות אותו? יודעים, מי שלמד את התומר יודע שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, הוא מעריך כפיים הרשעים, הוא סובל אלבון, מה שלא יכילה הוא רעיון, והוא מעריך ונותן עוד הזדמנות לחייבים וכו'. והרמב״ם בהלכות תשובה מסביר איך כמה הזדמנויות תשובה יש לאדם, ואיך הוא יכול לעזוב את החטא ולחזור בתשובה וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא נותן לו את ההזדמנויות לזה. כל תורת המוסר שלנו מבוסס על רעיון התשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, בדלו מהעילה הרעה הזאת ואכלה אותם כרגע, רגע אחד, מהר, שלא יספיקו לחזור בתשובה. תגובה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. מה ההיגיון? מה הרעיון? מה הרעיון של זה? מדוע לקנאי אחד הקדוש ברוך הוא נותן פרס, ולקנאי אחד הקדוש ברוך הוא מונע ממנו אפילו את התשובה? מה ההבדל? למה לעשות אפליה לכאורה? נכון? חס ושלום, אמרנו אל אמונה ואין אבל אין אפליות, תכף תראו שאין אפליות. אבל צריך להבין את ההבדל הזה. רק להזכיר פה עוד הוכחה שהמחלוקת היא בין קורח לאהרון, נמצאת בדברי הזוהר הקדוש על הפרשה, על הפסוק בוקר ויודע השם את אשר לו. אומר הזוהר, המאי בוקר והמאי קדוש ולא טהור. הפסוק אומר כך, בוקר ויודע אדוני את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. שואל הזוהר הקדוש, למה אומר קדוש ולא טהור? למה הקדוש ברוך הוא, למה לא אומר אני אקריב את הטהור, אני אקרב אליי את הטהור? למה הוא אומר אני אקרב אליי את הקדוש? זוהר הקדוש מרגיש בהבדל. בדרך כלל מי מתקרב לקדוש ברוך הוא? טהורים. אין עניין של קדושים שקרבים אל הקדוש ברוך הוא, אלא אדם צריך להיות, בשביל להיכנס לקודש צריך להיות טהור, אסור לו להיות טמא. לא קדוש או לא קדוש, אלא טהור ולא טמא, ודאי. אז זה שאלת הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש ככה, אלא אינון מסיטרא דטהור כעתיין וקדוש כהנא. כל מי שאתה רוצה זה הכל, כל עם ישראל זה מצד הקדושה, מצד הטהרה. כולם צריכים להגיע, להיכנס, הם צריכים להיות טהורים. הכהן צריך להיות קדוש. ככה אפשר להיות הכהן. אמר משה בוקר דכדן קיטרא דכהנא התערבה עלמא, הוא אומר, אומר משה בוקר, שאז הכתר של הכהן, הכהן זה כולו במצד החסד, הוא מתעורר עם הבוקר, עם הבוקר. העלייה של הכהן היא מן הבוקר, כי זה צד החסד. אתון כאן יהה בוקר פלחו עבוד עד הבוקר, וכדן ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש, את אשר לו סתם דה לבאה. אשר לו זה הלוויים, אבל ואת הקדוש זה הכהנים, זה שהם באים מהסיטרה של החסד, מצד החסד. זה מובא כבר בראש הדברים, שתחה זה אהרון ימינה, לוואי אהרון, אהרון זה הכהנים מצד ימין, הלוויים מצד שמאל. קורח בא למי בתחילוף עד ימין או לשמאל.
גם הזקן זה...
נכון, תכף נגיד, תכף. נכון מאוד. הם היו קרחים. אז קורח הוא מצד השמאל, אהרון הכהן מצד הימין, וקורח רצה להכליל את הימין בשמאל. בדרך כלל מה אנחנו עושים? איך אנחנו ממתיקים את הדינים? אנחנו מכפיפים את השמאל לימין, אנחנו עוטפים את השמאל עם הימין. קורח רצה להפוך, אז הוא אומר, אז פה הזוהר הקדוש בבוקר ויודעת השם את השם, הוא אומר לו ולט מן דהפכין מלילה לבוקר. מה זאת אומרת? הכוונה, יש לך בוקר זה יום, ויש לך לילה זה חושך, זה גבולות ברורים עוברים ביניהם, גבולות ברורים. לוויים תאורים, אהרון הכהן קדוש, בוקר ויודע השם ואת הקדוש יקריב אליו. יש הבדלים ברורים, הדברים הם הגבולות הם ברורים, אי אפשר לטשטש את הגבולות. הגבולות הם ברורים במציאות, אתה צריך להתייחס אל המציאות בצורה כזו. אז אם ככה, מה ההבדל בין שתי הקנאות? למה האימות הוא ממש בין המלחמה, קורח, שורש כל המלחמות, שורש כל המחלוקות השליליות, שורש כל הרע, קורח?
הוא מביא אנשים במחלוקת.
נכון.
אחרים לא, אהרון לא היה הוא.
אהרון אוהב שלום ורודף שלום.
אבל
אהרון
הוא מביא כל ה... לא רק זה, הוא מביא כל העדה שלו. זה
מישהו עושה מחלוקת. מסית
למחלוקת.
אהרון, הפך הדבר הזה. אהרון זה אוהב שלום ורודף שלום. אהרון זה שורש השלום בעולם. קורח שורש המלחמות, שורש המחלוקות. אהרון שורש השלום בעולם, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את התורה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון הכהן לא היה מעלה. אתם יודעים מה ההבדל בין אהרון הכהן, בין הקינה של אהרון הכהן לקינה של קורח? אהרון הכהן לא היה מעלה בדעתו לשאול את השאלה למה תתנשאו. השאלה של קורח היא למה הוא, על אליצפן בן עוזיאל. השאלה של אהרון לא הייתה למה הם, הייתה למה לא אני? למה לא אני? השאלה למה לא אני היא שאלה קדושה.
כן.
לא רק שמותר לאדם, אלא צריך האדם לשאול למה לא אני. זה מקרב אותו לקודש. ריבונו של עולם, אני רואה אדם ראש ישיבה, למה לא אני? אני רואה אדם רב הראשי לישראל, למה לא אני? אני רואה אדם צדיק, למה לא אני? גם אני רוצה. גם אני רוצה להיות. זה לא שאלה, זה לא שאלה פסולה, זו שאלה טובה מאוד. אבל השאלה למה הוא, היא שאלה פסולה. השאלה הזו, שאהרון הכהן מלמד אותם שיש לשאול, שהיא שאלה קדושה, של למה לא אני, למה לא אני ראש הישיבה, למה לא אני בזוגיות, למה לא אני עם 12 ילדים, למה לא אני עם שלום בית, למה לא אני עם פרנסה טובה, למה לא אני? זו שאלה שמותר לשאול, רצוי לשאול, היא מעוררת והיא דוחפת להתקרב לקודש, היא מעוררת והיא דוחפת להתקרב לקדושה. בשאלה הזו, למה לא אני, אין קנאה בחבר שלך. אין קנאה בחבר שלך. בשאלה למה הוא, יש קנאה. למה לא יש? יש קנאה. אומר רבי ירוחם ליבוביץ' ממיר, הוא מאחרונים, הוא היה משגיח של ישיבת מיר, נולד ב-1873, נפטר ב-1936, היה משגיח אגדי בישיבת מיר, בעל מוסר, איש צדיק, יסוד עולם, כתב גם מספר ספרים, למד אצל, שנה אחת אצל הסבא מקלן, יהודי גדול מאוד, אגב, נפטר פרשת שלח לך, יוצא כבר בהשגחה פרטית שאנחנו מזכירים אותו, עוד אנחנו ביום שני, אז אנחנו קשורים לפרשת שלח לך מרגלים, בחי סיוון, והוא אומר, אם אתה רוצה לדעת אם הקנאה היא קדושה או לא, אז תבחן אותה בשאלה הזו, ואני מצטט, האם בתוך הקנאה הקדושה, שהוא הצער מחסרונו שלו, משתרבב כחוט השערה צער על יתרון חברו, וכיחת רוחניות אחרים היא גזל ממש. איך הוא מנסר את זה? זה לשון, זה לשון זהב. הוא אומר ככה, האם הקינה, אם אתה רוצה לדעת אם הקינה קדושה, תבדוק האם הצער מחסרונו שלו, מחסרונו של האדם, האדם מרגיש שחסר לו, אומר למה לא אני, חסר לי, האם צער מחסרונו משתרבב בתוך הצער הזה, משתרבב כחוט השערה הצער על יתרון חברו, למה לחברי יש, אם משתרבב רחבה, אם משתרבב בתוך הצער על חסרוני צער על יתרון חברי, זה קנאה פסולה שמולידה מחלוקת ארורה. אם יש לך רק צער על חסרונך ואין לך שום צער אפילו לא כחוט השערה על יתרון חברך, זה קנאה קדושה. רבי ירוחם ליובביץ' ממיר, איזה לייבוביץ' אולי, נכון, לייבוביץ', נכון, אני מסתבר עם לייבוביץ', כי זה כתוב בוויקיפדיה, זה כתוב עם שני ווים, עם ווים, רק עם ווים, אבל זה כנראה לייבוביץ'. למה הוא? זה קנאה פסולה. למה לא אני? זה קנאה קדושה. הפרי צדיק, רב צדוק הכהן מלובלין, על הפרשה, הוא קובע מבחן קצת שונה לשאלה הזו. קצת שונה לשאלה, מהי קנאה קדושה? מה זה, מתי מותר לקנא? מתי הקנאה היא קנאה קדושה? מה המבחן לזה? אז הוא אומר ככה, כשיש תרעומת בלב וכעס על חברו, הוא סימן שהוא מחלוקת שאינו לתיקונו של עולם, אלא לעיכובו. לעיכובו. עוד פעם, כשיש תרעומת בלב וכעס על חברו, תרעומת זה סוג של כעס, אתה מתרעם עליו, הוא סימן שהוא מחלוקת שאינו לתיקונו של עולם אלא לעיכובו. אדם מסתכל על סיטואציה והוא מרגיש עכשיו כעס ותרומת על החבר שלו, אז הקנאה שיש, שהוא חש, היא לא קנאה קדושה, היא קנאה פסולה, היא קנאה שלילית, היא קנאה שמצמיחה מחלוקות שליליות שהן לדיראון עולם, עם המחלקה של קורח, וההבדל הוא כחוט השערה. חוט השערה מבדיל בין שתי השאלות. האם אני באמת שואל את עצמי ונקודת המוצא שלי היא צער על חסרוני, או שיש בזה כחוט השערה צער על יתרון חברי? האם כשאני מסתכל על החבר, יש בי אפילו נקודה של כעס, של תרעומת, קנאה פסולה, או שאני מסתכל עליו להפך, בשמחה על מה שיש לו, ברחבות לב, בפרגון, ואז כל מה שאני מרגיש חיסרון, זה קנאה קדושה.
זה קנאת סופרים.
בין היתר, נכון מאוד, קנאת סופרים, זה דוגמה טובה לזה. קנאת סופרים, אתה מקנה במה שלך אין. וחסרוני. ולכן היא תרבה חוכמה. לכן היא גם לא קנאה פסולה. יש מאן דאמר שהיא גם קנאה פסולה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. יש, אבל קנאה בכל מקרה הורכב. אז מה יש בין הקנאה השלילית לקנאה החיובית? מפריד רק כחוט השערה, ואולי זה באמת חוט השערה שהזכיר רבי יעקב קודם, השערות שקורח גולח, כן, הזקן החלק לחלוטין של קורח, שלא נשארה לו שערה אחת בגוף, כי משה רבנו גילח אותם את הלוויים, הוא גילח את הלווים כולם. ואז כשקורח חוזר הביתה, אשתו אומרת לו, תראה מה זה, תראה מה עשה לך משה רבינו, עשה אתכם קופים. במילים האלה אומרת לו, זה לשון המדרש, עשה אותך קוף, ואת אחיו, את אהרון, הלביש כמו קלה, שמונה בגדים של כהן, שם לו כתר על הראש, נזר, ונזר אלוקיו על ראשו, ועשה לו בגדים וחושן עם תכשיטים, ואותך עשה קוף. אז אולי זה שורש המחלוקת, חוט השערה, השערות שאין ללווין, שהן מצד הדין, ולכן השערות שהן מושכות דין, הן מגולחים לחלוטין, מול השערות של אשתו של און בן פלט, שאם השערות שלה מבריחה אותו, מחלץ אותו, גורמת לו להיות, לא להיות שייך לתוך המחלוקת. כי כשהם באים לאסוף אותו, הצדיקים המדומים האלה, אז היא פורעת את שערה. היא מוציאה את השערות שבדרך כלל מחוסות, היא מוציאה אותם החוצה. אז הם הקדושים המזויפים, נלחמי המלחמות הקדושות המזויפות, כשהם רואים אותה, הם לא יכולים להרשות לעצמם, צדיקים גדולים, אז הם לא יכולים להרשות לעצמם, להסתכל עליה, הם עוזבים אותו, עוזבים שם את האוהל והולכים, ממשיכים הלאה. ממילא ניצלו חייו. ועליה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה. והיא לא נזכרת בשמה. אבל עד עולם היא אשתו של און בן פלט, שעליה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה. בלי לדעת את שמה. אז היא הייתה יותר צנועה מצנועה, שאפילו את שמה אנחנו לא יודעים. כן, את השערות היא חשפה, אבל היא חשפה את השערות רק כדי להגיד שההבדל בין קנאה קדושה לבין קנאה שלילית הוא כחוט השערה. ומי אומר את זה? אומר את זה המדרש בילקוט שמעוני, שאומר ואין בין גן עדן לגיהנום אלא כחוט השערה. וזה ההבדל, השערה הזו. שערה גם לשון השערה. השערות קדושות, השערות קדושות של נשים קדושות, כן, הן מצילות. והשערה של אישה, השערה של אישה לא קדושה, כמו אשתו של קורח שאומרת לו תראה את הקוף, ואהרון קלה, כן, גורמת לחורבן. ואיוולת בידה תהרסנו. זה המשך הפסוק. חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תהרסנו. היה לך כל טוב שבעולם. כל טוב שבעולם. בעלך ומנשאי אהרון, הוא האיש הכי עשיר בעם ישראל. יש לכם ילדים ובני קורח לא מתו, למנצח מזמור לבני קורח, כן, הם היו ממחברי פרקי התהילים. לימים מזרעו של קורח נולד שמואל הנביא, שהשקול כנגד משה ואהרון, שנאמר ושמואל בקוראי שמו, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. מה יש לך? תעצרי. לא, אתה אותך עשה קוף ותראה את אחיו עשה קלה.
הוא גם ידע את זה.
מה ראה קורח לשטות זו? שעינו התעתו, אומר המדרש. הוא ראה את שמואל יוצא מזרעו, הוא היה בטוח שהוא הממשיך של משה ואהרון. טעות.
לא רק זה, היא אמרה, הוא אמר, הבנים של משה גם עשו אותו דבר, כי הם
גם התגלחו.
והיא אמרה, לא, אבל זה נגדך, זה הייתה זה אישה, איזה
תוחכמת.
זה הייתה אישה טובה.
זה כחוט השערה, ההבדל בין השאלות גם. זה כחוט השערה, זה שאלה לא דקה. אם אני שואל למה הוא, או אני שואל למה לא אני. זה שאלה דקה. האם כואב לי על חסרוני, או אני בצער או בכעס על מה שיש לחברי. כאשר כואב לי על חסרוני ואני בצער מזה שאין לי, אז אני בפרשת בעלותך. בעלותך את הנרות. אני מתעלה. אני מתעלה עד איפה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, חייך, שלך גדולה משלהם. עד לשם אני מתעלה. זה בבעלותך את הנרות. זה עד היכן, אבא אני מצטער, למה לא אני? כמו השאלה של בנות צלופחד, למה אני גרע? נה לנו אחוזה. והשאלה שהובילה לפסח שני של בני ישראל, למה אני גרע? למה לא אנחנו? גם אנחנו רוצים להיות בין הפוסחים בפסח. זאת אומרת, בגלל שהיינו צמאים, גם אנחנו רוצים קדושה, גם אנחנו רוצים תוספת טהרה. למה לא אנחנו? למה ניגרע? למה ניגרע? שאלה קדושה. למה לא אני? למה לא אני? גם אני רוצה. כן? אז אתה עולה במעלות. אבל אם חס ושלום, אם חס ושלום אתה שואל למה הוא? למה לא יש? למה לא יש? למה הוא? או אני בכעס על זה שיש למישהו? אז אני פרשת קורח. אז פרשת קורח זה הסיפור הוא לחלוטין שונה, כי גם בפרשת קורח יש את ההפך של בהעלותך את הנרות. יש לא נעלה, שאומרים דתן ואבירם, שרש"י אומר פיהם הכשילם על המקום, לא נעלה. אתה יורד, עד לאן אתה יורד? אתה יורד על עם תוך השאול, אל עמקי האדמה אתה יורד. אתה לא עולה, אתה יורד. עד איפה? עד למטה, למטה, למטה. כן, זה סוגריים, סוגריים, משה. אתם יודעים שכתוב משה ענב על פני האדמה. משה, זה לא ציטוט מדויק, אבל אתם מבינים, רגע, זה נשמט לי, ולא חשוב. משה ענב, נשמט לי הציטוט. בכל אופן, על פני האדמה, מעל כל האדם אשר על פני האדמה. אבל קורח אמר, אני יותר צנוע ממך, אני יותר ענב ממך. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יותר ענב מזה, הוא על פני האדמה, אין יותר ענב ממנו. אז יכול להיות ענב ממנו רק מתחת האדמה, תכנס פנימה. תכנס פנימה. והוא צועק מאז ועד עולם, משה אמת ותורתו אמת. ואני בדי, אני שקרן, כאן קורח צועק. אבל זה מאוחר מדי, נכון. אבל מצד שני, בני קורח לא מתו. מתגדר להם מקום, הם יצאו, נותנים לשאול, כמו שאנחנו יודעים. אז אם ככה, נשאלת עדיין שאלה, מה ראה קורח לשטות זו? כמו שהמדרש רבה שואל, מה יש לו להיכנס למחלוקת הזו? שהרי מחלוקת זה לקח מוות, ככה לשון המדרש, לקח מוות, אותיות לקח מוות. וכתוב ויקח קורח, שואל המדרש, אולי 20 פירושים על זה, מה לקח? לא כתוב, כתוב ויקח קורח. מישהו מוכן להגיד לי מה הוא לקח?
לקח צד.
מה הוא לקח?
לקח אנשים, לקח צד.
אבל איפה זה לא כתוב, זה עכשיו פרשנות. זה אתה עכשיו נתת את הפרשנות ה-21. יש 20 פרשנות, נתת עוד אחד, יופי. אבל לא כתוב. כתוב ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן דתן, ואבירם, בן אליהו, בן פלד, בן ראובן. נגמר הפסוק. מה לקח? לא כתוב מה לקח.
הלב של האדמה.
אז אחד הפירושים אומר, לקח, ויקח קורח, לקח מיקח רע לעצמו. לקח דבר רע לעצמו. מה הכוונה לקח דבר רע לעצמו? אז יש, אני אמרתי, גם יש 20 פירושים, עכשיו יש לנו גם את הפירוש של 21 של גבריאל. יפה. וראיתי דבר יפה מזה, דבר יפה ראיתי מזה. ראיתי זה. דבר יפה, אומר, סייד יוצא לצוד בבוקר, רואה איזה איילה, רץ בשקט ככה בהסוואה, טק, תופס את האיילה. תופס את האיילה, מה יש לו בידיים? לקח את האיילה, יש לו איילה בידיים. יש לו מזון, יש לו אור לכתוב עליו ספר תורה, יש לו, ברוך השם, צבי, יש לו צבי בידיים. עכשיו אותו סייד, בוקר אחר, זה בהסוואה, מתגנב, זה רץ, תופס, טיגריס בידיים. מה יש לו עכשיו בידיים? לא, אין כלום, תאמינו לי. אולי לטיגרס יש ארוחת בוקר. זה אולי. לא, אין. זה קורח. רץ, תפס, מה? מקח רע. מה תפס? לקח את המחלוקת. לקח מוות. מה ראה קורח? שפיקח היה. פיקח, הוא היה פיקח. מה ראה לשטות זו? אז הוא סבר, כך, על פי רוב חז"ל, שהוא סבר שהוא נלחם, שאני מתרגם את הדברים שלנו, לא מתבטאים כפי שאני כרגע אומר את זה, אבל הרעיון הוא כזה, שהוא סבר שהוא נלחם מלחמת קודש. הוא היה בטוח שהוא עכשיו לוחם צדק חברתי מהמדרגה הראשונה. למה תתנסו? למה אין שוויון? כל העדה כולם קדושים, מה קרה? למה אין שוויון? למה אתה מתנסה? מה אתה יותר ממישהו אחר? למה בעלי ההון, יש בעלי הון ולמה יש עניים? למה יש מלחמת, הוא בכלל לוחם של צדק חברתי. למה תתנסו? רוצה שוויון בפני החוק. שלטון החוק. החוק אומר שאת הבכיר מקבל ראשון תפקיד, הבא אחריו מקבל את התפקיד הבא, הבא אחריו את התפקיד הבא תפעל לפי החוק. מה זה קרוב, יש יותר קרוב לחוק, יש פחות קרוב לחוק.
יאיר לפיד במשפט שני.
זה מלחמת קדושה מזויפת. כן, יש גם היום, נכון, מוזכרים פה שמות.
לפיד.
שוויון בנטל. כן, בשם השוויון בנטל, רוצים לקעקע את יסודות התורה. שוויון בנטל זה דבר חשוב, זה ערך, אבל שאלה מי אומר אותו ובשם זה מה הוא עושה. ודאי שמי שלא לומד תורה צריך לשרת בצבא, ודאי, אין שאלה
לצבא. זה היה שהוא בא עם המילים האלה, זה היה אחרי שאשתו כיסית אותו
מן הסתם.
אז אני שואל, כשאתה נוגע בנקודה מאוד עמוקה פנימית, אנחנו יודעים מה האמת, כל אחד מאיתנו פה שיושב בפנימיות שלנו אתה יודע מה אומרים על זה, כמו שהוא מסביר את זה כפוליטיקה זה משהו אחר. כשאתה נוגע פה בנקודה כאילו שהוא בא לסדר את העולם, זה לא כאילו, זה רמאות מראש. הוא יודע שהוא שקרן.
לא, אני חושב בהתחלה הוא יודע,
בסוף
הוא חושב שהוא צודק.
בוא נראה. יש גמרא ביום הקפג' יומא הקפג' גמרא מפורסמת, למדנו אותה גם בדף היומי, כל אחד מוזמן לעיין בה, היא קצרה, חלק מנה אני יכול לצטט, היא קצרה והיא מעניינת ביותר. גמרא באמת מפתיעה. אומרת הגמרא מעשה בשני כהנים שהיו רצים ועולים בכבש, כבש של המזבח. היו הכהנים, היו עושים תחרות ריצה ככה, וזו הייתה תקופה כזו שעושים תחרות ריצה, והראשון שהיה מגיע היה זוכה להקטיר את הקטורת, היה זוכה הראשון. אז היו מתחרים ביניהם, הכהנים היו מתחרים ביניהם מי רץ להגיע ראשון. אז היו מעשה שהיו שני כהנים שרצים עולים בכבש כדי להיות הראשונים להקריב את הקורבן, להיות אלה שמקריבים את הקורבן. קרב אחד מהם לתוך ארבע עמות של חברו, הכוונה זה שהם נדחקו מהריצה, מהמהירות, מהחיפזון, מהעומס, מהזה, הם נדחקו ואחד נגע בחבר שלו, תקע סכין בליבו. כך אומרת הגמרא, ההוא הוציא הכהן, הם היו, כל הכהנים היו קצבים, היו שוחטים, מנקים, הם היו קצבים. הוא מוציא את הסכין ותוקע לחבר שלו בלב, רץ לקודש, רץ לעשות עכשיו להקריב קורבן, הוא רץ. החבר שלו נכנס לתוך הנתיב שלו, נתיב ההתקדמות שלו, הוא תוקע לו סכין. אומר הקדוש ברוך הוא במרוץ הזה לקדושה, רצו להקריב קורבן, להיות קדושים יותר. במרוץ הזה כמה פעמים, חוץ מכבוד היושבים פה, אנחנו תוקעים סכין בלב חברינו בדרך אל הקדושה. זה לא שהוא לא האמין, הם רצו באמת בשביל להיות קדושים, אבל בדרך לקדושה אתה מאבד, אתה פתאום מקבל איזה קדושה, הקדושה היא קדושה מזויפת, המהלך הוא מהלך מזויף, אז בדרך אם מישהו מפריע לך אתה תוקע לסכין, אתה יכול להגיע לזה שאתה תוקע לסכין בלב, להעליב, לפגוע, עכשיו זה בדרך ל... כמה פעמים אתה יכול לעשות איזה מעשה שהוא הפך ההנהגה האנושית, זה לא אנושי, אתה יכול לעשות את זה בתוך בית כנסת, דברים לא אנושיים. במקום הכי קדוש, הכי טהור, הכי נקי, אתה יכול לעשות דברים שהם הפך ההיגיון, הפך הנימוס, הפך ההתנהגות האנושית. איך זה יכול לקרות? אתה מרגיש את הקדוש, אתה שומר, הקדושה בכלל. אתה שומר כל המעשים הטובים. אדם מרגיש להפך, מתוך זה שהוא מרגיש שהוא קרוב אצל השם, ואולי רק הוא ידע. כמה פעמים בשם הקדושה בעל מכריח את אשתו לעשות מעשים שהיא לא... בשם הקדושה הוא רוצה שתתקדם, הוא רוצה שגם היא תראה את האור. ותעשי מכיסו ותעשי ככה, הכל בכוח ובחוזק ובזה. כמה פעמים זה קורה? שם הקדושה, סכינים בלב, והפוך גם, זה הכל בשם הקדושה. זה לא שהוא מרגיש שהוא מרמה, שום פנים ואופן לא, מתי שהוא תופס את זה בתור דבר קדוש. בלשון התורה, בלשון התנ"ך, קדושה מזויפת נקראת תמוז. ככה היא נקראת, תמוז. התמוז זה הקדושה המזויפת. תמוז זה התעוררות של רגשות כדי לעבוד איזה אידיאל מזויף, אידיאל קדוש במרכאות, אבל האידיאל הקדוש הזה באמת הוא מזויף, ותחתיו יש רצון לעבוד את עצמנו, את התאוות שלנו, את מה שאנחנו נמצאים, את האליל שאנחנו נמצאנו לעצמנו, ריגושי סרק. זה בשורש התמוז. כמו שאנחנו יודעים שהספר יחזקאל, יש פה תנ"ך ואין קרה באיזה מקום? ספר יחזקאל, תן לי רגע. זה תגיד את התנ"ך הכי קשה, טוב. בסדר. לא, עזוב, מסתדר, בוא. ביחזקאל, יחזקאל י"ז, אם אני זוכר נכון. עוד רגע אחד. רק אני מרגיש שחם פה, אבל...
חם, חם מאוד.
לא, זה חם.
מאוד מאוד.
הנה, הנה, מצאתי את זה. מצאתי, מצאתי. כן. בספר יחזקאל, יחזקאל מספר איך הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. והוא אומר אליי, זה פרק ח' פסוק 14, עוד תשוב תראה תועבות גדולות אשר הם עושים. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. יחזקאל מספר מה הקדוש ברוך הוא, ויבא אותי אל פתח שער בית השם אשר אל הצפונה, והנה שם אנשים יושבות מבכות את התמוז. והפעם היחידה שהמילה תמוז נזכרת בתנ"ך זה פה בספר יחזקאל. אומר המצודת דוד על הפסוק הזה, אומר המצודת דוד על הפסוק הזה, אתה יודע מה זה ויבא אותי פתח בית השם אל הצפונה ושם אנשים יושבות מבכות את התמוז? הייתה עבודת אלילים עם פירוטכניקה מיוחדת. אתה אומר המצודת דוד, אני עכשיו לא ממציא לכם, זה בדיוק מה שהוא אומר, אני חוץ מהמילה פירוטכניקה. הוא אומר, הם היו עושות פסל, היה פסל, כנראה דמות מאוד יפה של ילד. הרמב״ם מביא במורה הוא מביא, במורה נבוכים הוא מביא שזו הייתה דמות של מלך, דמות של אליל, שמלך רשע הרג אותו, והוא היה כנראה נראה יפה מאוד. עכשיו, היו שמים לו עופרת בעיניים, מסיקים מאחורי הראש, מחממים את העופרת, הם היו יושבות לפני הפסל הזה, הפסל היפה ככה, ויש לו ככה עופרת בעיניים, מצוירים והכל, ואז מחממים לאחורי הראש את העופרת, ופתאום יורדות לו דמעות של עופרת על הלחיים. והם היו רואות אותו בוכה, מצטער את הפסל הזה, ומתחילות לבכות, ומקוננות, ומעוררות על הבכי. כלשון המצודה זה הולך ככה, תמוז, שם עבודת כוכבים, שהיו נשים מסיקות אותו מבפנים, והיו עיניו עשויות עופרת, והיו ניתחות מהחום של העסק, והיה נראה כאילו בוכה. הפסל, הוא מוריד מאוד, ואנשים היו אומרות, הוא שואל תקרובת, מסכן אין לו מה לאכול, הוא רעב, הוא בוכה, הוא רעב, הוא בוכה. ואז היו מביאים לפניו תקרובת, היו מביאים לפניו את המנחה, את מה שרוצים לתת לו כאילו לפסל, וזה עבודת האלילים שלהם. יש בהודו עד היום אלפים של סוגים של עבודה זרה, שכל בוקר אתה צריך להביא להם תקרובת, פעם בשבוע תקרובת, פעם זה, ואתה מביא להם אוכל מאכיל וזה, ובאים קופים אוכלים, באים עכברים, באים כל מיני זה, ואוכלים את התקרובות השונות שאתה מספק להם. זאת אומרת, אנשים המציאו את האידיאל של הפסל הבוכה, הם המציאו את זה, הם שמות את העופרת והם מסיקות את התנור, ואחרי זה הולכות לשבת מול ולראות אותו בוכה. הם המציאו את האידיאל והן בוכות, הן מקבלות את הריגוש מהאידיאל שהן המציאו. אבל זה אבסורד, אבל זה אבסורד שלא תחשבו שלא קיים היום, קיים גם היום. זה נקרא קדושה מזויפת. עבודת התמוז, הזיכוך הרגשי, הקתרזיס הזה שהן מקבלות כשהן רואות אותו בוכה, זה לא דבר שהיה פעם ואיננו. זה הן קיבלו בצורה, פושט צורה ולובש צורה, פושט צורה ולובש צורה, כל דור עם עם הצורה שלו. אלילי הפופ של ימינו זה לא שונה בהרבה, כן? אלילי הפופ, אלוויס פרסלי, ג'י מוריסון, כל מיני כאלה שנקטפו, מייקל ג'קסון, כן, נקטפו. מייקל ג'קסון זו הדוגמה הכי טובה, למה? הוא היה מעוות כמו פסל כבר. אין שינוי שהוא לא עשה, כולל בצבע העור שלו. אז אתה מפסל אותו, החברה פיסלה אותו. מה שהוא חשב שהחברה רוצה לראות, הוא היה הפסל של החברה. ריבר פניקס, כן, אלילי נוער טרגים. טרגים. במה הם קנו, במה הם שימרו את עצמם, במה עד היום, מה אתה זוכר את אלוויס פרסלי? לא על השירים דווקא, על הצורה שהוא נעלם, לא יודעים, הוא מת, הוא לא מת, כן? זה טרגי. כמה דמעות הורידו עליהם? כמה דמעות? על מה? על מה? מיליונים הלכו לאיבוד בשואה, לא בוכים ככה. על מה אתה בוכה? זה תמוז, זה עבודת האלילים, עבודת האלילים של הדור שלנו, זה התמוז של הדור שלנו, גיבורי פופ. הראשון שחידש את עבודת האלילים הזו, הראשונים שחידשו את עבודת האלילים הזו בעת היחסית מודרנית, זה הימח שמו וזכרו. הנצרות זה שיא עבודת האלילים של התמוז, שיא. זה התמוז בכבודו ובעצמו, צלוב על הצלב, ובכל מקום רואים אותו בוכה, ומסתכל עליו וכל מי שזה בעצב.
בלונדיני
עם עיניים כחולות, ואמא
שלו
עוד יותר. כן, לא, אבל רק להגיד, רק להגיד ככה, אתם יודעים איך נקרא, הלוא מה זה כל מה שתיארנו עכשיו, מה הוא נועד לעורר? הוא נועד לעורר עצבות, עצב. העצב הזה גורם לקטרזיס. קטרזיס אפשר להשיג בכל מיני סוגים, ויכוח רוחני, ויכוח רגשי, אפשר להשיג בכל מיני אמצעים. יש אמצעים קדושים, נביאים היו מגיעים לזיכוך רוחני קדוש, קטרזיס מתוך מה? בדיוק הפוך, מתוך שמחה, נכון? והיה כנגן המנגן, הם היו יכולים, היה מנגינות, היה שירים, היה שמחה, הם היו מתנבאים. אם נביא היה בעצבות, הוא היה מאבד את רוח הנבואה. יעקב אבינו היה בעצבות, לא נגלה אליו הקדוש ברוך הוא. כל הימים שיוסף היה במצרים, לא נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, הוא היה בעצבות. עצב זה שם נרדף לאליל. העצבים זה האלילים. ככה זה נקרא. כשיש עצבות זה אלילות. הימח שמו וזכרו, כל הדת הזו מבוססת על עצבות. ההתחלה שלה היא עצבות, השורש שלה זה עצבות. צלבו אותו ועשו לו, והוא מסכן, והוא גורר את הצלב, והוא כולו, ואתה מסתכל, וויה דולורוזה, ואתה בוכה ובוכה ובוכה, איזה מסכן הוא היה, ואיך בגדו בו, ואיך עשו לו, ואיך, כמה הוא מסכן. זה שורש כל התרבות הזו. עכשיו, יש סכנה גדולה מאוד, זה ברור שגם...
למה אוהבים את הפלסטינאים?
זה למה אוהבים את הפלסטינאים, נכון, גם כן. הם כל הזמן בוכים. כל הזמן בוכים. יש רק עוד נקודה אחת לפני שאני עובר על להזערה גדולה. יש גם עבודת אלילים של תמוז אצל כל אחד בעצמו, כן, חוץ מכבוד הישבים פה, אבל אם אדם בודק את עצמו והוא מתחיל לספר לעצמו, זה חודש תמוז, אנחנו מגיעים לחודש תמוז, זה מתחיל לקרות. חודש תמוז, העניין שלו הוא בזה, נדבר על זה ברחבה בלי נדר שבועות הבאים, אבל אם אדם מתחיל לחפש בעצמו איזה חיים קשים יש לי, וכמה רע לי, וכמה לא טוב לי, והוא מתחיל לשקוע לי הרבה רחמים עצמיים, וממתין לרחמים של אחרים, ועכשיו מפסל לעצמו בתוך עצמו איזה דמות של מסכן, ומתחיל לפקוט מהדמות שהוא מפסל לעצמו, מהמסכן שהוא עושה מעצמו, זה עבודת תמוז. זה עבודת אלילים. זה סוג של עבודת אלילים. אדם צריך להסתכל על המציאות, להגיד, זה מה יש, ברוך השם, השתבח שלמה לעד, זה מה יש. כל דבר ודבר, אני יכול להודות שעכשיו כמה שעות, אם לא כמה ימים, לכל פרט ופרט שיש לי בחיים האלה, וגם מתוך מה שיש לי חיסרון, זה בסופו של דבר מעיד על זה שאני מלא במשהו. כי אם חסר לי מקום בבית, הבית שלי קטן וצפור, זה סימן שיש לי הרבה ילדים, ברוך השם. ואם יש לי, ואם צעקו עליי בעבודה, סימן שיש עבודה. וכל דבר אתה יכול למצוא בחיסרון, אתה יכול למצוא גם את המילוי. כל דבר, ברוך השם. בעצם זה שאני יושב ושואל את השאלה, סימן שאני חי. ואני לא רק חי, אני חי ומרגיש וחושב וכולי. כל דבר כזה לא בא ברגל. לא מובן מאליו בשום פנים ואופן. אתה צריך להזדהר, לא להשתבד לעבודת אלילים עצמית כזו גם, של תמוז פנימי. גם לזה צריך להזדהר. עכשיו, מה עזרה? הזרה הכי גדולה זה שיש תגובת נגד. יש תגובת נגד טבעית למצב הזה של עבודת התמוז. יש תגובת נגד טבעית שהגוף מייצר, האדם מייצר לעצמו. והיא תגובת הנגד של תמוז חיובי. מה זאת אומרת תמוז חיובי? במקום עכשיו לאמץ כדמויות חיקוי או דמויות הזדהות, כל מיני דמויות עצובות, מסכנות, טרגיות, הגיבור הטרגי, אז אדם, פתאום רואים את זה בימינו הרבה, פתאום אנחנו מאמצים דמויות חיקוי שהן כל הזמן שמחות. כן, כל מיני שחקנים, כל הזמן יש חיוכים. כל הזמן שיניים מושלמות, הפריזורה, גם כשהם יוצאים ממאבק במדבר, הפריזורה מושלמת, גרגיר אבק לא נצמד לשיער, והוא מזנק מרכבות, קופץ על מטוסים, צולל בים והכל, ויוצא מהחליפה
מגועצת.
כן. אפילו לא עושה קרס. והכל חזר להיות כמו חדש. כן? זה גם סוג של תמוז, רק זה תמוז על הצד ההפוך. מסגרת העבודה הנכונה שלנו כיהודים היא מסגרת עבודה שפועלת במתחם של אופטימיות ושמחה במה שיש, לא בנות יענה, לא מתעלמים ממה שאין, מהחיסרון. מותר וצריך לשאול למה אני לא, מותר, אני יודע, ומותר להיות עצוב על החיסרון שלי, אבל בפרספקטיבה לדעת, יש לי ברוך השם, טוב לי, שום דבר ממה שיש לי הוא לא מובן מאליו. ריבונו של עולם, למה לא אני? זה גישה אחרת, זה לא גישה שכופרת במה שהשם נתן, שאומרת לקדוש ברוך הוא כביכול, כל מה שנתת לי לא שווה כלום כי יש לי חיסרון, כל זה איננו שווה לי. אתם זוכרים, זה סופי תיבות, צירוף שם הוויה של חודש תמוז. לא, אנחנו לא שם, אנחנו לא מבקים את התמוז, אנחנו שמחים, אנחנו מתחברים לכוח האלוקי בעצמיות שלנו, אנחנו לא כמו קורח והתפלג קורח. ויקח קורח בן יצהר, אומר האונקלוס על המקום, והתפלג קורח, הוא נחלק בעצמו, הוא בעצמו נעשה שני חלקים, הוא נפרד מעצמיות שלו, הוא כבר לא מחובר לעצמו. בלשון שלנו החבר'ה היו אומרים בסלנג, הוא לא מחובר לעצמו, הוא הלך למקום אחר, הוא כבר לא שייך לבחינה אמיתית של הסתכלות על המציאות, על המציאות בצורה אמיתית, הוא לא שם בכלל. ומזה אנחנו צריכים לברוח, מזה אנחנו צריכים להיזהר, וזה אולי העבודה של חודש תמוז, והיא לא בכדי משתלבת עם פרשת קורח, שכל העניין של המחלוקת זה באמת השאלה הלא נכונה של למה הוא, שהיא מעוררת כעס, היא מעוררת תרעומת, היא שאלה שיש בה שאלה לא על חסרוני אלא על יתרון חברי, ולכן היא גורמת לעולם למחלוקות פסולות, היא שורש כל הרע, שורש כל המלחמות, ואפך השלום. אני רוצה שנזכה בעזרת השם להימנע לחלוטין להסתכל על יתרון חברינו, אלא אדרבה נראה מעלת חברינו ולא חסרונם. אמן כי אני רצון סלע ואין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעד הזה ברור לזכות ישראל לברכה רבה להם תורה מצוות שנאמר